בפרשת שמיני אומרת, כי אני אדוני אמלא אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוהים, ויהייתם קדושים כי קדוש אני. גמרא דורשת, פסוק זה נאמר בסוף פרשת מאכלות אסורות. הפסוק שקודם לכן, נקרא לכם אותו, אומר, אל תשקצו את נפשותיכם, כל השרץ השורץ, ולא תתמאו בהם, ונתמתם בם. כי אני אדוני אמלא אתכם ארץ מצרים, יות לכם אלוהים, ויתם קדושים כי קדוש אני. שואלת הגמרא, מסכת בבא מציעה, מה קשר בין אכילת שקצים ורמסים ויציאת מצרים? לא מובן. פרשת ציצית, בסדר, כתוב שציצית היא שקולה כנגד כל התורה כולה. וראיתם אותו, וזכרתם, מה כתוב אחר כך? אני השם אלוהיכם, שרציתי אתכם מארץ מצרים. וכן, אז זה הדרך. יש הרבה מצוות שנזכר יציאת מצרים בתורה. יציאת מצרים בתורה נזכרת למעלה מ-60 מקומות. אומנם כתוב בזוהר שזה 50, זה 50 עיקריים, כך כתב הרמ"ק. אבל יש עוד 11 מקומות נוספים, שזה 61 מקומות בתורה, נזכר יציאת מצרים. וזה אחד מהם, והגמרא במסכת בבא מציעה שואלת, מה העניין יציאת מצרים לאכילת שקצים ורמסים? וזה אחד מתארי המצוות. ואגב, מה זה שקצים ורמסים? שקצים ורמסים זה פירושו כל מיני בעלי חיים שאסורים לאכילה, וזה כולל גם תולעים. דווקא מינה שאם אדם לוקח פירות, עכשיו זה קיץ, זה העונה. וגם עונת הרביעה שלהם, הם מקיימים פרו ורבו למהדרין. אז יש הרבה פעמים, אתה פותח איזה פרי שלא יעלה על הדעת, פעמים יש דובדבנים, משמשים, שזפים, וכל סוגי הפירות, וגם הירקות, ולא לדבר על פיצוחים, ועל כל מיני זרעונים למיניהם, כמו שעועית ואורז וכו', כמה צריך זהירות. זה כל תולעת, 5 לבים. אם זה מעופף, זה 6 לבים. עכשיו זבוב, ייטוש, וכדומה, 6 לבים. למה 6 מקומות נזכר בתורה? תולעת שרומסת על הארץ, הרמס שרומס על הארץ, זה 5. ושרץ המים, כמו אלה שלא עליכם, אלה קוראים להם, לא, יש להם תואר, כלבי השמירה של הדמוקרטיה. אלה, כל אלה הם אוכלים שרימפס. נכנסים לחנות, חנות דגים, פירות ים. הם יענו, הם אנשים אינטליגנטים, הם לא יגידו, הם אוכלים סרטן, אוכל אני יודע מה, אוכל עכביש, אוכל זה, פירות ים. אין שקרנים בעולם כמו אלה, יודעים כל דבר איך לייפות אותו. אז זה, ים זה 4 מלכויות, והסימן ככה אמר רבנו וחי, אשר בשמיים ממעל, ואשר בארץ מתחת, ואשר במים מתחת לארץ. אז פירושו ככה, בשמיים, אלה שמעופפים, יענו טסים באוויר, אלה 6 לבים ממעל. אשר בארץ, מתחת, זה 5, ירד מדרגה, 5 לבים. ואשר במים, מתחת לארץ, זה 4. זה הסימן שאדם יזכור. הרב קמינא, מי צריך צרות? זה 5 פעמים גילח בתער, 5 פעמים אכל בשר חזיר. אכל תולעת אחת, נכנס לו בתוך ה... יש מעשה נורא עם רבי חיים ביטל עליו השלום. מאיפה למדנו שיש מצווה ללכת ברית מילה? פעם שברית היה ברית, היו עושים ברית בבית הכנסת. ובכניסה היה עומד איזה מישהו עם שק ומחלק. במקרה הטוב, אם זה היה אדם אינטליגנט, אז היה לו ארגז. נותן לכל אחד עוגה. אני קורא לזה לקח. כלקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. עוגה, היה עוגות מיוחדות לברית מילה, עגולות כאלה, שיש עליהן סוכר, כולה ביצים וקמח. אז זה היום חלקים. ואנשים באים לקחת, אבל זה מצווה. היום נהיה כבר מודה חדשה, יש שומר בפתח, ויש שם כספת, מכניסים שם מעטפות, ומזל טוב, ומצטלמים, ואחר כך יושבים, אוכלים, אוכלים לפני הברית, אוכלים אחרי הברית, אם נשאר אוכל, בלי תפילה, עם תפילה, לא חשוב, העיקר יש אוכל. אז רבי חיים ויטל, מאיפה למדנו את זה? רבי חיים ויטל, לפני 450 שנה, הוא הלך לאיזה ברית, ולקח עוגיה אחת, עוגיה, קוראים לה גלוסקמה, גלוסקמה מין מאפה, ואכל, לקח אחת, לא לקח עוד אחד, כמו יש כאלה ממלאים. הוא הולך ומבקש מהמלצר, נותן למלצר כסף, תביא לי עוד מנה, זה גזל. אתה גוזל או את בעל הבית, או את בעל הסעודה. זה אסור. אחר כך מברך, זה ברכת המזון שלו, אסור לענות אמן. ככה הלכה. שגוזל ומברך, אסור לענות אמן על הברכה שלו. לכן כל יתר הדברים שאדם עושה אותם באיסור. אחד שאל אותי לפני שבוע, מעשה שהיה, לא איזה בדיחה. חבר שלו לא עליכם, אכל בשר וחלב. ואחרי זה בא לברך ברכת המזון, שאל אותי מה הדין, אמרתי לו, מפורש בהלכה. יש רמב"ם מפורש בהלכות מאכלות אסורות, שאיש כזה מברך ברכה אחרונה, הרי זה מנעץ את השם, ואסור לענות אמן על ברכתו. אז עכשיו כל אלה הרשעים שמכעיסים את הבורא, מברכים את השם, פעמים, תראה, פעלים מהם עוד. הוא אומר ברכות, הוא אומר, מה הוא אומר? הוא מכעיס את הבורא כל יום ולילה, פתאום הוא נזכר לעשות איזה מצווה, איזה ברכה, זה עלה או יוריד, דברים בטלים, בפרט שזה מנעץ. אז לכם, וזה הסכימו עם זה, הראש הביא את ההלכה הזאת, רבנו בחי, רמב"ן, כולם, שאם אדם אכל מאכלות אסורות, זה לא רק מי שגזל. עכשיו לכן מצוי בשוק, הולך בן אדם ורואה בסטה, יש שם תפוחים, ענבים, לוקח איזה ענב, ברך בורא פרי העץ, אסור לענות אחריו אמן, זה אמן יתומה. אני פעם אחד ראה אותי, ראה שלא עניתי אמן. ולמה אתה, הוא ידע כבר את ההלכה הרשע הזה, יודע גם מה בליבי עליו. לא עניתי לו. אז הוא אומר לבעל הבית, נכון אתה מסכים? אז כן, בעל הבית התחיל לרעוד. אבל הוא ודאי, כן, 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 רק שילך ממנו. ואחר כך יריב איתו, יגיד לו, אתה קמצן, יבזה אותו. על ענבה אחת או על שקד אחד אתה רב איתי, הרי זה היה חטאת סדום, מה עשו סדום בעמורה? היה בא אדם מוכר שקדים, מוכר חמלי מלן, אתה יודע מה זה חמלי מלן? שקדים, אתם לא מבינים כלום אתם, לא ראיתם עולם. היו מוכרים אותם עם תרמילים, וזה שורפים קצת על האש, ואוכלים זה טעים מאוד, כמו חומוס כזה, אפונה טריה כזאת, זה חמלי מלן, איך קוראים לו. אז היה מביא כזה, הוא מביא באדונס, כוסברה, אתה יודע מה זה. יש בניילון, ברוך השם. אז היו מוכרים, ובא אחד מסדום, לוקח לו אחד. בא השני, לוקח עוד אחד. בא השלישי, לוקח, וזה פחות משווה פרוטה. הוא היה צועק, ואתם גמרתם לי את הבסטה, תוך 10 דקות, אתה נשאר כלום. אמרו לו, יא קמצן, יא חתיכת, לא יודע מה, אתה לא מתבייש. עלי אחד אתה צועק, עכשיו עלי אחד, מיליון איש באו לקחו עלי אחד. גמרו אותו כולו. ולא יישאר מנו מאומה. אז מה? אז לכן צריך להיזהר לא לענות אמן אחרי זה. לכן הוא עדין, אכל תולעים, אכל וכדומה. צריך זהירות גדולה. עכשיו נחזור לעניין. השאלה שהגמרא שואלת נשארה במקומה. זה גמרא במסכת בבא מציאת דף סמך א'. גמרא שואלת, מה עניין יציאת מצרים אצל שרצים? למה הזכיר שאסור לאכול, אל תשקצו את נפשותיכם בכל השרץ השורץ על הארץ? ונתמתם בם, כי אני השם אלוהיכם, המעלה אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, כי קדוש אני. מה קשור יציאת מצרים? אמר הקדוש ברוך הוא, אני הבחנתי ביציאת מצרים בין טיפה של בכור לטיפה שלו של בכור. אני עתיד להיפרע, מי שעתיד למכור קרבי דגים, והם טמאים, ואומר שהם טהורים ומוכרן לישראל, שנאמר אשר הבדלתי לכם לטמא. תארו לכם כבר בזמן הגמרא היו זייפנים של מיני מאכלים. מה הוא לוקח? הוא לוקח ביצים של דגים או קרבי דגים שאנשים אוהבים לאכול את זה. מתגנים, מבשלים, שמים לזה חמוצים, שמים כל מיני דברים. לא מכין לו לאכול. וזה קרבי דגים טמאים, וקיים עלן היוצא מן הטמא, טמא. היוצא מן הטהור, טהור. עכשיו אם יוצא פרה, שחטת את הפרה, והתברר שהיא טרפה, כל החלב שיש לך כעת, או גבינה שעשית ממנה, כל טרף. תרנגולת שהטילה ביצים, אתה מכיר את הביצים שלה, מזהה אותה. שחטת אותה, ולמצאת טרפה, למפרע כל הביצים שלה שנמצאים כעת בעין, כולם טרפות. על מה אנחנו סומכים היום שאנחנו אוכלים את הביצים? וכיוון שרוב העופות הן טהורות, כשרות. ועל מה אנחנו סומכים שאוכלים חלב? כמה שרוב בהמות כשרות הם. הרב אליהו מני, עליו השלום, היה חסיד גדול. הוא היה רבה. הנה, הפטירה שלו יוצא בשבת זו. חטא תמוז. שמעון, נכון? מה אתה? צריך להסתכל בלוח. יום שישי. יום שישי הקרוב. יום הפטירה. זה לא קרה לך. יום שישי הקרוב, חטא תמוז, זה יום הפטירה שלו. הוא עליו השלום היה הרב של העיר חברון, חסיד גדול. ולא היה אוכל, שסיבה, היה אוכל, לא היה אוכל שום מאכלי חלב, עד ששוחטים את הפרה או את העז, היו אוכלים, אז לא היו אוכלים חלב של פרות. של עיזים. עד ששוחטים את העיזה ורואה שהעיזה לא טרפה. ואז זה מפריע, יודע שזה בסדר. ביצים, איך היה אוכל? אשתו הרבנית היא אחותו של זבחי צדק, הייתה רבו של הבן ישחי, זה זבחי צדק. אחותו, קראו לה הרבנית צמרה, עליה השלום. היא הייתה אשתו של רבי אליהו מני, הייתה רושמת על הביצה תאריך, עוד לפני שהיה תנובה בעולם. הייתה רושמת תאריך ההטלה של התרנגולת ומספר, יודעת איזה מספר תרנגולת זאת, היה להם תרנגולות בבית. כל תרנגולת היא ממוספרת. עובר 21 יום, לתרנגולת עדיין בחיים, זה סימן שהיא לא טרפה. הייתה כסה, היא הטילה את הביצה. היום אני לא יודע מה נכון להיום. צריך לעשות MRI. אבל אני יודע למפרע, אם היא חיה עכשיו, שלפני 21 יום אחורה, אתה תלך, היא לא הייתה טרפה. כי אם היא טרפה, לא תחיה 21 יום, תרנגולת. ואז היה אוכל את הביצה. ככה היה חסיד גדול. אז היוצא מן התמא, תמא, היוצא מן התאור, תאור, זה מה עשה, לקח קרבי דגים ומוכר אותם, הם דגים תמאים, ואף אחד לא יודע. אומר הקדוש ברוך הוא, אני העליתי אתכם מארץ מצרים וידעתי מי בכור, מי לא בכור, הרי בליל פסח היכה הכל בכור בארץ מצרים, מבכור אדם ועד בכור בהמה. אז אם כן, אומר הקדוש ברוך הוא, אני עתיד להיפרע מזה שמוכר. עכשיו לא הקרבי דגים, היינו אך כל מיני מוצרים שהן טרפות, שהן אסורות, והוא מוכר אותם, מכשיל את הרבים, מחטיא את הרבים, אז זה העתיד הקדוש ברוך הוא להיפרע ממנו. וזה שנזהר מה איתו, אז יש לנו מדרש בויקרא רבה. המדרש בויקרא רבה אומר, אומר המדרש שם שאם אדם נזהר שלא לאכול נבלות וטרפות ולא לאכול כל מיני מאכלות אסורות בתוך האוכל שלו, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות אריסטון. מה זה אריסטון? ביוונית, זו מילה ביוונית, סעודה גדולה. כמו שאומרים היום סעודת גורמה, אומרים? אז עושים סעודה גדולה, סעודה מלכותית, ארוחה מלכותית, עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות אריסטון. לעבדיו הצדיקים לעתיד לבוא. כל אחד מאיתנו, שמאי, יש לך כרטיס? תבוא אחרי השיעור, נכין לך. עתיד הקדוש ברוך הוא לתת סעודה לצדיקים לעתיד לבוא. ומי שמה, מי יושב באותה סעודה? וכל מי שלא אכל נבלות וטרפות בעולם הזה זוכה ואוכל באותה סעודה. לכן משה רבנו מזכיר ואומר, זאת החיה אשר תאכלו. מה זה תאכלו? זאת החיה המותרת. מה זה אשר תאכלו? לעתיד. זאת אומרת, אם אתה נזהר היום באוכל שלך שלא יהיה שם חס ושלום איסור לעתיד לבוא, אותה חיה תאכל אותה. איזה חיה? שור הבר, הלוויתן, ואז איזה ארוחה, סעודה משובחת שבמשובחים, עם יין המשומר בענבה מששת ימי בראשית, ואיזה תענוג גדול, אז האדם מתענג. אז מי שנזהר שלא אוכל דברים אסורים, עתיד להיות שם. אחר כך כתוב יש עוד, המדרש מביא אותו גם ילקוט שמעוני, אחר כך יש גם מופע, אחרי האוכל שמאי, באים הדרשות וגם יש מופע. מה המופע שמה, עושים שמה איזה משחק יפה מאוד, כניגין, קורא לזה כניגין. כמו קרקס יפה, רבים על לוויתן עם שור הבר. נלחמים, מלחמה. וכל מי שלא הלך לתיאטראות וקרקסאות, תיזהר, עכשיו הגיע חודש תמוז, העונה של כל מיני מופעים עושים. חזיונות, מופעים, בין בהקיץ, בין בחלום. מתחת למים ומעל המים. אז מי שלא הולך למקומות כאלה, והוא יושב ועוסק בתורה, עתיד להיות באותם כניגין שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות למי ששמר את עצמו. אז מכאן ראינו כמה מעלתו גדולה. עוד יש... תגיד לי, אתה שואל בשביל שאתה לא תישן או שהם לא ישנו? נו, מה, מה השאלה? מה? כן. יש בו הוא ענק, שור הבר, הוא אורכו 100 קילומטר מרובע לפחות. כמה אתה יכול לאכול? כמה כבר אתה יכול לאכול? חצי קילו מקסימום. די, מספיק. כן. כן. לא, להניח תפילין זה משהו אחר. הוא מניח תפילין, אני אענה אמן על זה. אבל הוא מברך על הדבר האסור, אם ברכה לפניה או ברכה לאחריה, ודאי שלא. בכל סיכן שהוא לא יצטרף לזימון גם, אם הוא אכל דברים אסורים. נו. כן. זה משהו אחר, הוא, אין בעיה. אני נותן, אפילו אם הוא לא שומר שבת, והוא מברך, והוא, אני עונה אמן, יותר מזה. כל הפוסקים כותבים, פוסקים של המאה, 200 שנים האחרונות, שגם אם מחלל שבת ופרהסיה, עכשיו יבוא ואין לי מניין, עשירי למניין, אף על פי שלפי ההלכה הוא לא מצטרף למניין, אבל אם הוא בא והוא שם כיפה והוא מוכן להתפלל, הוא אפילו לא ידע להתפלל, אבל הוא עונה אמן, הוא מצטרף. למה? כי כל הסיבה שהוא לא מצטרף למניין, פני שהוא מבזה את התורה ורוצה להראות עצמו שהוא יצא מכלל ישראל. אבל כאן הוא מחלל שבת מפני שזה לתאבון, לא מפני שהוא מבין מה זה, ולא מתוך מרד או מעל. זה דומה לתינוק, זה לא ממש תינוק שנשבע, אין היום תינוק שנשבע, כי יש היום תקשורת, יש היום כלים, אבל זה דומה לתינוק שנשבע, כי הוא לא יודע את חומרת הדבר. כך מביא אז זבחי צדק, עוד לפני 120 שנה כתב. הרב ישו בניין ציון, הרב בן ציון ליכטמן. הוא, הרבה מביאים את זה בשמו, אבל כבר קדם אותו זבחי צדק, ועוד שכתבו את אותו טעם. גם הגאון ברב פעלים כתב כך, הגאון הבן איש חי ועוד. נפקא מינה שזה הרבה פעמים מצוי, למשל הרבה יהודים טובים שלנו, עושים תפילה בעבודה, תפילת מנחה, וזה חשוב מאוד, מזכים את הרבים שם. יש כאלה אפילו עושים תפילת שחרית בבוקר, שזה הפסקה, עושים שם תפילת שחרית. וחציים שם אנשים שהם רחוקים מדת, והם רוצים להתפלל. ולפעמים חצי המניין זה אנשים לא שומרי שבת, מותר. יש כאלה ששואלים אם להתפלל שם, הוא יכול להתפלל אחר כך בית הכנסת. אז אני אומר להם, פעם בכמה זמן תתפללו איתם, כי זה חשוב לקרב אותם, חשוב לשמור איתם על קשר, כי אתה לא יודע מה ילד יום, מתי האיש הזה יחזור בתשובה, מתי ישנה את דרכה ויחזור בו. כי זה, אתה בזה מקרב אותו, אתה מציל נפשות. אז נחזור לענייננו יוצא, כן? או, זו שאלה חשובה. עכשיו הוא שואל אם זה לא עבר שש שעות. לא עבר שש שעות, האמת זה לא דאורייתא, זה רק דרבנן, זה מותר לענות אמן. יכול לברך. גם יש הבדל בין הוא אכל בשר בקר או בשר עוף. בשר עוף זה דרבנן, אם הגמרא אמרה בחולין, לא תבשל גדי בחלב אימו, מבחים דווקא בחלב, אלא הכוונה זה שיש לו חלב. יצא עוף שאין לו חלב, אבל חכמים גזרו, גם על עוף שהוא דרבנן, שהוא גם אסור. אבל דווקא שלא אכל אותם באותה סעודה, שאכל, שיפריד ביניהם. אבל אם עושה איסור, אפילו איסור דרבנן, יש בזה חומרה. רק למה אני אומר שאם זה עבר שלוש שעות מועיל? כיוון שמעיקר הדין בגמרא לא מוזכר שש שעות. בגמרא כתוב שבאותה סעודה שאני הייתי אוכל בשר, לא הייתי אוכל באותה סעודה חלב, אלא בסעודה הבאה. אז הסעודה הבאה משמע שבארוחה אחרת מותר, ולא לא כתוב כמה שעות. בא הרמב״ם עליו השלום וכתב כמו שש שעות, כך לשונו של הרמב״ם. צריך להקות אחרי שאכל בשר, כמו ש... מה זה כמו? יש עד היום תימנים, לא כולם, חלקם שומרים שש, הם עושים 5.5 שעות ודקה. שבזה אני עברתי כמו 6 שעות, תוך חצי שעה האחרונה של 6 שעות. שנפקה מינה למשל לגבי ילדים, אנחנו מתירים בחורף בעיקר. בחורף העיכול הוא יותר מהיר, וגם היום קצר. הם אוכלים בשעה 12:00, נגיד, הם אוכלים ארוחת צהריים. שעה 5 הם כבר רעבים נורא נוראות. לא עבר רק בקושי 4 שעות, 5 שעות. מאכילים אותם. מותר. למבוגר אני אומר, תחכה שיעבור 6 שעות. אבל ילד או תינוק, שהוא כל 3 שעות אוכל ארוחה, והיו נתנו לו ארוחה בשרית. מותר אחרי 3 שעות, לכתחילה, להאכיל אותו ארוחה חלבית, כשאין אוכל אחר. אם יש, הנה חינמי, יש פירות, ירקות, או דברים אחרים, או שעשויים מדייסות, שהן נוטרליות, לא חלביות, הנה חינמי. אבל כשאין, וזה ארוחה שלו, וזה מה שהוא צריך, והוא לא מעכל דבר אחר, מותר. כי זה ארוחה שנייה, זה לא מדאורייתא. אבל בכל מקרה יוצא שאם עבר 3 שעות והוא אוכל, אני יכול לענות אמן. בפרט אם זה בשר עוף. אבל בשר בקר, לא. לכן צריך להיזהר בזה. נחזור לענייננו. שם בירושלמי, מעשרת שביעית, כתוב מעשה עם רבי אבא בר זמינה. רבי אבא בר זמינה היה חיית, ככה אומר הירושלמי. ופעם אחת היה בבית של שר של העיר. ראש העיר. ישב אצלו ותפר לו חליפה. והנה הגיע הזמן האוכל, והביא לו ראש העיר נבלה לאכול. הביא לו עוף כשר, אבל הוא לא נשחט בסכין בדוקה. זה נקרא נבלה. מה פירוש, מה ההבדל בין נבלה לטרפה? טרפה זה ששחטתי את העוף ומצאתי בתוכו רעותה, כגון שהיה נקב בבשת או קרע במעיים, או נקב במוח, זה נקרא טרפה. ונבלה זה שהתנבל או שמתה מעצמה, או שהתנבל בשחיטה. שחיטה לא הייתה כהלכה. זה נקרא נבלה. נבלה, הוא הביא לו נבלה לאכול, לא רצה לאכול. אמר לו, למה אתה לא אוכל? אמר לו, אני יהודי. אז מה אם אתה יהודי? זה תרנגולת. אמר לו, לא, זה לא נשחט בסכין כהלכה. אסור לי לאכול. אמר לו, אני אומר לך לאכול. אמר לו, אסור לי. אני, הקדוש ברוך הוא אומר לי, לא לאכול. אומר לו, אם אתה לא אוכל, אני עכשיו הורג אותך. הרי חרב, ואמר לו, אני רוצח אותך. אתה חייב לאכול. עכשיו, מה הדין? עכשיו, אם אדם אומרים לו, יהרג או אל תעבור, יש לנו 3 עבירות, נכון? עבודה זרה, גילו עירות, שפיכות דמים. אבל רגע, זה לא מדויק. מתי, אם לא יעבור ולא יהרג, למשל, הוא יכול לחלל שבת בשביל להציל נפש. אבל אם הגוי בא ואומר לך, אני הורג אותך או אתה מחלל שבת, תהרג ואל תחלל שבת. אבל למה? לא אמרת לי רק 3 עבירות יש. עבודה זרה, גילוי עריות שפיכות דמים. שמה זה מסתם, אבל כאן הוא מתכוון להעביר אותך על דתך. זה כמו שהיה עם החשבונאים, עם היוונים. מה עשו היוונים הארורים? אמרו להם לחלל שבת. והם לא הסכימו. אז היו בורחים בשבת, בורחים ויושבים במערות. וישבו במערה אחת ליד ירושלים, הם גילו אותם שם. באו אליהם, אמרו להם, תצאו מהמערה ותחללו שבת. אמרו, לא נצא. שבת היום, אנחנו לא נחלל. אמרו, אם לא, אנחנו נשרוף אתכם. נצרפו אותנו. הביאו העצים, היוונים, ושמו בפתח המערה ושרפו אותם, וכולם הרגו אותם בחנק, ומתו. אז מה, לא פעם שקורה את זה, שואל, רגע, על שבת, אנחנו מחללים שבת של... לא, זה מתי נחלל שבת? שהוא חולה, או שיש לו איזו בעיה, או שסתם הגוי. רוצה, אומר, או תהרג או, תוכל, או תחלל שבת. אבל שהגוי מתכוון להעביר אותי על דתי, אפילו על איסור דרבנן, אני צריך להרג. וזה אדם חייב לכוון, רבותיי, אנחנו צריכים לדעת שצריכים לכוון קריאת שמע. לפעמים בן אדם יכול להיות שלא קיים מצוות קריאת שמע מימיו. שהוא אומר שמע ישראל כל יום, לפחות פעמיים ביום, אחד בערבית, אחד בשחרית, הוא אומר שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, במילת אחד הרי צריך שם לקבל עליו עול מלכות שמיים, לייחד את הקדוש ברוך הוא, אחד, יחיד ומיוחד, בשבעה רקיעים ובארץ, ואחר כך בארבע רוחות השמיים, אך יקבל עליו 4 מיטות בדין, שפירושו, שאם יבוא איזה רשע, אפילו לא גוי, אפילו יהודי, חס ושלום, יבוא ויאמר לאדם, או תהרוג, או תהרג, או אני הורג אותך. או אתה תעבור על מצוות התורה, אני מוכן להיסכל, להישרף, להרג ולהיחנק, ולא לעבור על מצוות השם. זה נקרא קריאת שמע, זה נקרא שייחד את השם. ומה אמר רבי עקיבא? שאמרו לו תלמידיו רבנו, עד כאן מה ענה להם? כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה, שהייתי קורא את הפסוק, מתי יבוא לידי ואקיימנו. ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו, זאת אומרת שבשמע ישראל אדם צריך לכוון על זה. רבנו ארי כותב, וזה זוהר מפורש, שמי שמכוון את זה נמחלים לו כל עוונותיו. אתה יודע כמה אנשים מסכנים מחפשים תיקון לעוונות שלהם? הנה תיקון הכי קל. זה קשה, אבל זה קל. לכוון בשמע ישראל, אני מוכן להישרף, להיסכן, להיהרג ולהיחנק על קדושת שמו יתברך ולא לעבור על התורה. זה מעלתו גדולה. סופר על איזה חכם אחד גדול. אני זוכר מי עושה, פעם כתבו את זה על זה, פעם על זה. בואו נניח את זה במקומו. שפעם אחת הביאו לו לאכול איזה מאכל. והוא לא אכל את האוכל. תגישו לו, הוא לא אכל. שאלו את הרם, אמר, לא יודע, לא... אין לי רצון לאכול אותו, אני לא יכול לאכול אותו. אחרי זה התברר, חקרו ודבשו, שהמאכל הזה היה אסור. זה נבלות או טרפות. אז באו לשאול את החכם, הרב צדק שלא אכל. התברר למפרש, כל האוכל היה אסור. זרקת את הכל ואת הכלים הקשבנו. מאיפה הרב ידע? אמרתי, לא ידעתי. לא ידעתי כלום, רק הרגשתי הרגשה מאוד רעה כשבאתי לאכול, לא אכלתי. אמרו לו, אבל איך? איך הרב ידע? אמר, לא ראיתי כלום, לא שאני ראיתי, אני לא בא לרוח הקודש. אבל איך הרב ידע, איך הרב נשמר מזה, איך בשמיים שמרו אותך? אמר להם, תדעו. שאני מיום שעמדתי על דעתי, קיבלתי עליי, שאם יביאו לי דבר אסור לאכול, וזה דבר אסור, אני מוכן להיחנק, ושזה לא ייכנס לגרון שלי. וקיבלתי את זה עליי, בלב גמור, בנפש חפצה. ועבדתי על זה קשה מאוד. אז בשמיים שומרים אחד כזה. אז הנה, זה סגולה בשמע ישראל. אם אדם מוכן להרג על קידוש השם, מחלים לו כל עוונותיו, בשמיים שומרים אותו. הוא לא צריך לא תיקון ולא שום דבר. אז אני חוזר עם החכם, מה היה איתו? שמאי, עוד פעם אתה ישן? אז מה אמר רבי אבא בר זמינה? הוא היה חיית. אז הוא היה בבית של הגוי, נכון? היינו באמצע הסיפור. אז הוא אמר לו, תאכל או אני הורג אותך. מה הוא ענה לו? תראה, אם אתה רוצה להרוג אותי, תהרוג אותי. אין לי בעיה עם זה. אבל יש לי בעיה מהקדוש ברוך הוא, לאכול את האיסור אני לא אוכל. אמר לו, ראה שהוא באמת כך, הוא יוציא את החרב. והוא הכין לעצמו, כבר אמר שמה ישראל. אמר לו, דע שלא עשיתי את זה, אלא כדי לנסות אותך. עכשיו אני יודע שאתה צדיק אמת. זו הגמרא בירושלמי, מסכת שביעית, הביאה את המעשה, שאדם יבין וידע כמה צריך למסור נפשו בשביל שלא יאכל מאכל שהוא אסור. שם גם במסכת תרומות, הגמרא מביאה שם מעשה בטבח וציפורי. שהגמרא אומרת, טבח פירושו שוחט. רק מה ההבדל בין שוחט של היום, שוחט של פעם? אז שוחט וטבח, הוא היה קונה בעצמו את העגלים, שוחט אותם, והוא מוכר אותם. ורק הוא יודע אם זה כשר או טרף. אז הטבח הזה בציפורי היה שוחט ומוכר. במשך כמה שנים, מחר מספיק עגלים, מי יודע כמה ליום וכמה לשנה, אז לא היה גם מס הכנסה שיספור מה הכמויות שהוא מוכר. וביום ערב כיפור, גמרא אומרת, היה אכל ושתה, אז היו אוכלים עם האוכל, היו שותים גם יין. אז היין קצת מסובב את הראש, לפעמים גם הרבה. אז עלה לגג, והלך שמה והסתובב לו הראש, ונפל מהגג, ומת. ודמו ניתז, לא עליכם, על האבנים שם, ועל הסלעים, ועל הקירות, והכותלים. והנה הגיעו כלבים מהאזור, וזה היה בעיר ציפורי. הגיעו כלבים, צריכים ללקק את הדם. עכשיו יש מצווה לקבור את הדם הזה. ולא רק זה, כתוב בהלכה, תדעו שגם לא עליכם אדם חי, שהדם שלו נשפך, כתוב שאסור שכלב או חתול ילקקו את זה. כי אם ילקקו את זה כלב או חתול, זה חס ושלום יהיה לו חולי לב. זה קשה לחולי הלב. לכן זה מצווה שאם אדם, פעמים בקיץ, יוצא לו מהאף דם וכדומה, לשטוף. או אם חלילה אדם נפצע או נשרט, זהר מהר לשטוף את הדם. כי יש חלק מהנפש של האדם בתוך הדם. ואם כלב או חתול, כתוב רק על כלב וחתול, לא ראיתי על משהו אחר. אחרי אני לא יודע מה זה. שאר אני לא יודע. אבל כלב או חתול כתוב שאם ינקקו מהדם הזה, יכול להיות שזה בגלל שזה חיות מאוד, והן חיות ביתיות שנמצאות, אז דיברו בהווה, או שיכול להיות שזה רק דווקא אצלם, שהם כתובים בחד גדיה, אני לא יודע. אז אלה, אם ינקקו את הדם של האדם, חס ושלום יהיה לו חולי של לב, לכן צריך לשטוף. השם היה זה עוד יותר גרוע, זה אדם שמת כבר. ובאו לגרש אותם, הכלבים לא הולכים. אז זה נפש, חצופים, חוזרים ומלקקים את הדם. אומרת הגמרא, ומי היה שם? היה שם רב אחא ואמר להם, הניחו להם. משלהם הם אוכלים. מה הניחו להם? אמר להם, אמרו להם, זה הטבח הזה היה מאכיל נבלות וטרפות. היה מוכר טרף בטור כשר. וכתוב בפסוק, פרשת משפטים, ובשרנשי קודש תהיון לי, ובשר בשדה טרפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו. יוצא שטרפה שייכת לכלבים. והגמרא שואלת, למה הכלבים? תן את זה לחתול, תן את זה אני יודע מי, לאריה, לנמר, גן החיות, וחסר למי. יש גם הרבה כלבים ברמלה ובית חנון ובית ג'אלה גם כן. אז למה לא תן את זה להם? אומרת הגמרא, לא, לכלב. התורה אמרה, למה? כיוון שהכלב, כשיצאו ישראל ממצרים, כתוב, כל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. קיבל שכרו הכלב שנתן לו את הבשר טרפה. אם אנחנו שוחטים איזה בהמה או עוף ויוצא טרף, נותנים את זה לכלבים לאכול. אבל אותו דבר כתוב גם למה זכו הכלבים שאת האורות של הספר תורה מעבדים, היו מעבדים, חוץ מכבודכם ביצועה של כלבים. האמת שזה הכי טוב בשביל העיבוד. היום משתמשים בחומרים כימיים. אז הגמרא גם אומרת שזו הסיבה. בגלל שהם יש בהם, היה בהם דבר טוב שהם, משה רבנו אמר לכל בני ישראל לחרץ כלב לשונו, והם שמרו את ציוויו של הקדוש ברוך הוא שמסר ביד משה, לכן נתן להם שכרם. אז אם כן, הוא גנב את זה מהם, כי זה שייך לכלב. עכשיו הכלב לא לקח את חלקו, באו אכלו את הדם שלו. זה הגמרא מסכת בירושלמי, מסכת שביעית, מביאה את זה שאדם יראה כמה חמור בר מינן מי שמאכיל דברים אסורים. לכן כתוב בשלושה מקומות, הזהירה התורה, קדושים תהיו. אחד באכילה, אחד בדיני טומאה וטהרה. כמו טומאת שרץ, טומאת בהמה, טומאת נברה, טומאת מת וכדומה. מקום שלישי באכילת שקצים וגמסים. זה הטעם שהתורה הזהירה אותנו לדעת כמה זה חמור. לכן במדרש שוחר טוב כותב שמה, שיש כל בהמה שנתמת בעולם הזה, עתיד הקדוש ברוך הוא לטהר אותה לעולם הבא. כמו שכתוב על החזיר, המדרש אומר, למה שמו חזיר? חזיר שעתיד הקדוש ברוך הוא להחזירו. כלומר, היום הוא אסור, לעתיד לבוא יהיה מותר. שאלו מה, השתנה הדינים של התורה, הרי יש סימנים של טהרה, איך אנחנו מזהים שזה חזיר? למשל, יש ויכוח גדול על שור הבואף לו. קוראים לזה בפלו, הם קוראים לזה בואף, לא, לא משנה. זה לא טעות שצריך להחזיר את הקורא בתורה הזה. אז השור הזה, הוא שור שידוע, הוא נמצא באמריקה או בדרום אמריקה. האשכנזים עושים על זה רעש ולא אוכלים אותו. כי הם, אצלם זה לא היה, לא היה להם השור, לא הכירו אותו. אבל יש בו סימני טהרה, איך אנחנו יודעים? על פי סימני הטהרה שלו, סימני הטהרה שלו מותרים. אז אין בו שום בעיה. אז מה סימני טהרה? סימני טהרה מפריס פרסה ומעלה גרה. אז כל מי שמפריש פרסה הוא מעלה גרה, הוא מותר. החזיר, פסוק כפירוש אומר, הוא מפריש פרסה, אבל בו גרה לא יגר, תראו לכם. אחרי החזיר פושט את תלפיו, ותמיד שבאים לראות החזיר, אז הוא שם את הרגליים הקדמיות שלו קדימה, כאילו תסתכל, עלי את האור, כי הוא אוהב את היחסי ציבור, עושה רעש, תררם. אז זה תפקידו של החזיר, השואלים, הרדב"ז עצמו שואל, מה, החזיר הוא פרסותיו שסועות, אבל הוא לא מעלה גרה, איך יהיה מותר? אומר לו, לעתיד לבוא ייוולד חזיר שכן יהיה מעלה גרה. ומבינה יהיה מותר. הוא כותב מה טעם, אומר דע שיש, ראיתי בקבלה, ככותב הרדב"ז. הוא עצמו היה מקובל, הוא אומר ראיתי בקבלה. ראיתי בקבלה שיש 365 מלאכים ברקיע. ויש ביניהם מלאך אחד ששמו ח' ז' ר' י' א' למד. והוא המלאך הממונה על החזיר. אז הוא מלאך. והיום הוא נמצא בתוך הטומאה, ולעתיד לבוא הוא יחזור מהאזור של הטומאה לאזור של הטהרה. ולכן על זה אמרה הגמרא שלמה שמו חזיר, שעתיד הקדוש ברוך הוא להחזירו. עכשיו המדרש פה בתהילים אומר יותר מזה, אומר שכל הבהמות והחיות הלא טהורות עתידות להיות טהורות. זאת אומרת שישתנה הדין שלהם. ולמה אסרה התורה שנאמר, הוא מביא פסוק, כירק עשב נתתי לכם את כל. כלומר, כמו שהירקות והעשבים היום הם מותרים לנו באכילה, כך כל הבהמות והחיות שיש בעולם עתידים להיות מותרים. השואל, אז למה אסרה התורה לתת שכר לישראל? עשה הקדוש ברוך הוא בכוונה שיש עכשיו בהמות וחיות שהן לא טהורות. כן שקצים ורמסים ונחשים, בלי סוף, כמה דגים טמאים יש. כלומר, אומרת, 8,000 מיני דגים יש. ורק אלה שיש להם קסקסת וסנפיר הם מותרים. שאר הם פי כמה מהטהורים יש. למשל, דוגמה, קח את הדג הזה ששמו, איך קוראים לזה? אלה שאוכלים אותו, הפרוסות האלה. טונה. הטונה, יש 8 מינים שהם טמאים, וארבע מינים שהם רק טהורים. זאת אומרת, מתוך הטונה. ולכן צריך מאוד להיזהר לאכול טונה, שאדם קונה טונה גם בקופסאות, גם בזה, שיש על זה החסר, או של איזו רבנות מסוימת שידועה. למה לפעמים יכול להיות חס ושלום, שהם, הרי כשהם צדים, היום זה כבר אין בתי חרושת, פעם היו בתי חרושת ביבשה. אז היה, הפיקוח היה יותר חזק. היום זה כבר באוניות. אין, זה בית חרושת מהצף, מהלך. עכשיו זה בתוך האונייה, שם הצדים, שם הורגים, שם פושטים את האורות, שם פורסים אותם ושם אורזים ושם מקפיאים גם. יש קצת היום במפעלים בסין, ששם רוב הדגים היום, אפילו הדג מוסט של טבריה היום מגיע מסין. הטבריה נהיה החליף כתובת. אז נהיה מגיע מסין. אז היום הכל מגיע מסין. אבל האוניות האלה מנורווגיה, כמו כל שאר הדגי הים שיש לנו היום, שהם מגיעים קפואים, זה תוך 3 ימים מגיע לפה. מאז, וזה מגיע קפוא, לחלוטין. אז הדגים האלה הרבה פעמים קורה שמתערב בהם חתיכות דג שהוא לא טהור. אני יודע שאת הבעיה הזאת יש בצבא, בעיה קשה מאוד. כי שם הם מקבלים את זה ישירות ומקבלים את זה ב... סטוקים גדולים מאוד, מאות טונות, והרבה פעמים מצוי, אז אם יש משגיח טוב שם נמצא באזור, אז הוא מפקח, הוא בודק, אמר לי המשגיח כמה פעמים שהוא תפס חתיכות דק טהור מעורבות בתוך דק טהור לפעמים. כשהם מקפיאים או כשהם אוספים, מתערבים מתערב. זה צריך זהירות גדולה. כמה צריך להפעיל מחשבה שאדם קונה אפילו דק, לדעת מאיפה הוא קונה, מאיפה המקור שלו ומה הוא. אבל פעם היו אוכלים דגים רק עם אור, היום יש גם בלי אור, אבל צריך לדעת מה המקור שלו, שלא ייקשר חס ושלום בדבר איסור. עכשיו בדבר איסור, גמרנו, לא נשאר לו כלום. יש בילקוט ראובני כתוב, דע שחכמי הקבלה כתבו שכל הבעלי חיים שהם טהורים הם שורשם מהחסד, והם 10 מינים, כנגד 10 מאמרות שבהם נברא העולם. ומה הם המינים? ובהמות יש לנו 3. בהמות יש לנו כבש, יש לנו עגל וגדי. גדי זה עז. אלה 3. ובחיות יש לנו שבעה. זאת החיה אשר תאכלו, אייל, צבי ויחמור, ועכו ודישון, וטעו וזמר. הם שבע חיות טהורות. שבעה חיות טהורות, ועוד שלוש שהן בהמות טהורות, הן עשרה כנגד עשרה מאמרות שנברא בהם העולם. השאר כולם טמאות. ואילו בעופות, יש לנו את הסימנים הידועים, מה שאנחנו רואים אותם. שהוא יש לו אצבע יתרה, ויש לו זפק, וקורקבנו נקלף. וגם הוא לא דורש ואוכל. השאר העופות הטמאות, הם דורסים ואוכלים. הכוונה הוא תופס עוף, או תופס איזה בעל חי, ביותו בחיים, תופס אותו וקורע אותו. אבל החיה, התרנגול, התרנגול האמיתי, זה לא התרנגולות האלה. התרנגול הבלדי, תראה, הוא יאכל גם בשר. תן לו בשר, תן לו מעין של עוף, תן לו כל דבר שהוא פנימי של בעל חי, הוא אוכל. אבל הוא לא יאכל אותו כשהוא חי, זה נקרא לא דורס ואוכל. וזה סימן הטהרה שלו. אלו השאר, הם דורסים ואוכלים, כלומר, ביותם בחיים הם אוכלים אותם. אז אם כן, וגם הוא כשיושב, הוא לא חולק את אצבעותיו, הוא חולק את אצבעותיו. זה, חולק, זה לא חולק את אצבעותיו. אז זה סימן של טהרה. אז אם כן, יש לנו בעופות, יש לנו סימנים של טהרה, וגם יש מסורת בעופות. מסורת, הגמרא אומרת בחולין, יכול לומר צייד, כעוף זה התיר לי רבי הצייד, היה לו רב צייד, זאת אומרת, זה שלימד אותו את הצדה, הכללים, בעופות, לימד אותו גם סימנים, איזה עופות הם טהורים, איזה עופות הם לא טהורים. כמו בחגבים, גם בחגבים. היום אנחנו לא אוכלים חגבים, אבל התימנים אוכלים חגבים. למה להם יש מסורת? אם יודעים, מכירים את החגב, הטהור, ומותר לאכול אותו. פסוק גם אומר, שלא קרצו ליים, מעל לרגליו, ונטר בהם על הארץ. יש לו שש רגליים. יש לו ארבע כמו לכל בעל חי, ויש לו עוד את השתיים המקופלות, זה ענקיות כאלה. שאיתם הוא קופץ, הוא יכול לקפוץ 100 מטר עם הרגל הזאת, עם שני רגליים, בלי להפעיל כנפיים. כנפיים זה בשביל לטוס באוויר. אז זה נקרא קרסוליים. זה התורה אומרת. אבל מה, יש סוגים של חגב שהם קשרים, ויש סוגים של חגב שהם טמאים. אנחנו היום לא יודעים אותם. הם יודעים אותם. כן. לא, אתה אל תאכל. הוא יאכל, אתה לא תאכל. אז אם כן יוצא איפה, שזהו, בעופות אפשר לאכול. עופות שיש להם מסורת, וגם אנחנו רואים את הסימנים שלהם, שאפשר להכיר את סימניהם, זה אין בעיה. דגים, אנחנו צריכים לדעת שיש להם קסקסים. מה הטעם של דגים? אז שוב, כותב הירקות ראובני, שיש הבדל בדגים, תראה, חכמים ידעו הכל. לפני שהיה מכשירי צלילה וכל זה כבר ידעו. הרמב״ם עצמו כותב, אתה שומע אותי, מוישה. מה שהרמב״ם אומר, אתה שמחה משה, כשמו. הוא אומר שהדגים הטמאים, הם יורדים לקרקעית הים, כמו הקרישים ואלה הטורפים האסורים. אבל הדגים הטהורים, הם לא יורדים עד קרקעית הים, הם יורדים 100 מטר, 200 מטר וזהו. אז מה ההבדל? הוא אומר שבחלק העליון של הים, אז שם האוויר שם, או החמצן שיש הוא צלול. ואז ממנה הם לא רעים, הם לא אכזרים. כי האדם שאוכל דג, הוא קונה, לא רק דג, כל בעל חי, הוא קונה את התכונות שיש באותו בעל חי. וזה הופך, הוא עצמו אישיותו ממש. אז כשהדג הלא טהור, מוישה, אתה עושה אפליות, אתה מחלק רק שם, הם אוכלים ושותים, וכאן רק מסתכלים, זה לא צודק. לא, זה לא צודק. כן, ככה הוא. אז שמעת? אז בקרקעית הים, שם זה יותר נמוך מכדור הארץ, אז הם קונים שם מידות אכזריות ורעות. אבל מעל בים, בגובה של הים, אז שם הם יותר צלולים וזקים יותר. אז תאר לך כמה זה משפיע. האוכל, נפקה מינה, נפקה מינה זה יש נפקה מינה. היום למשל לדוגמה, יש את ה... הכל דבר עושים כבר ממציאים, מייצרים. לדוגמה, יש את העוגות חלביות שאוכלים במגדניה. אם הייתם יודעים מה עושים במגדניות, לא הייתם מתקרבים עליהם בכלל. זה לשמור מה שיש שם. אז בין הדברים שיש מערבים בתוך החלב, מערבים שם את החומר שנקרא, ג'לטין, זה ג'לטין שעשוי מדג. עכשיו, רובו עשוי מדגים טמאים. עכשיו, זה מעיקר הדין, זה מותר. למה? מעיקר הדין זה מותר, כי הג'לטין הזה הוא כבר לא ראוי לאכילה, נהיה כעפר בעלמה. אנחנו כעת לא מתעסקים כעת בפלפול ולהגיד מותר אסור. אנחנו מסתכלים כעת גם במה שכותב כאן הרמב״ם ורבנו בחי וכל הראשונים, שיש כאן עניין של השפעה רוחנית. ההשפעה הרוחנית, הרי ממה עשו את זה? עכשיו עוד יותר גרוע, לפעמים לא עושים את זה רק מזה, אלא מהאור של הדג עצמו. היום מתברס את האורות, הרי הם קולפים את הדגים, היום כל דבר ממחזרים. אתה יודע, בוא איתי למשחטת העופות והרעקה, מוישה. אז במשחטת העופות למשל, שמה, אתה תראה, היום אפילו את הרגליים, הציפורניים של העוף לא זורקים. פעם היו זורקים הכל להשפעה. היום את כל זה לוקחים את זה, עושים מזה נקניקיות. אז אוכל לאדם נקניק, ציפורניים ואצבעות של תרנגול. עכשיו, כל המעיים והקרביים של העוף, הכל הולך לאן? שאלתי אותה, אומר לי, הולך לסין. רוסי דוס סין, מה עושה בסין? אומר לי, סין עושים מזה מקברי. ראש מקברי אומר, זה חומרים של, נו, לנשים, איך קוראים לזה? מניקור, פניקור, קיריקור, קורקור. עושים להם כל מיני מריחות, זה מרוח, תגיד לזה מעיים של תרנגול. מזה עושים מוצרי קוסמטיקה. ושמים לזה ריח טוב, וזה עושה יופי על הנשמה אחר כך. איזה נשמה שמשמעו, הבנת? אז עכשיו, הדגים האלה, האורות שלהם, דגים צמאים, זורקים את האורות. מה יעשו באורות שלהם? לוקח אותו למפעל, עושה ממנו ג'לטין. אז מה אתה תאכל? אז זה עכשיו, זה בעיה, זה ממשות יש פה. שלא כמו שמה שזה אפר בעלמה. עכשיו, הג'לטין הזה, א', יש לנו בעיה שזה תמה, מוצרות תמה. ב', יש לנו בעיה שזה הג'לטין, זה דג, דג וחלב, אסור לאכול. האשכנזים אוכלים דג וחלב. אבל אנחנו הספרדים, כבר כתב הגאון חידה בברכי יוסף, מחזיק ברכה, ובעזרת זבחי צדק, בבן איש חי, והרב אליעזר פאפו, בחסד האלפים ועוד, שאסור לנו לאכול דג עם חלב. מותר באותה ארוחה, אבל בתנאי שאתה תפריד. כמו בין בשר לדגים, צריך מים אמצעיים. מה זה מים אמצעיים? אמצעיים מרשות. מה זה רשות? שאם אכלת דג ואתה בא לאכול בשר, תרחץ את הידיים שלך, תחליף את הסכום, ואת הפה תשטוף, או תשתה משהו שיעבור הטעם של הדג, אחר כך תאכל בשר. או הפוך, אם אכלת בשר ואתה רוצה לאכול דג, גם כן תפחית באמצע. אותו דבר בין דג לחלב. כי זה קשה לצרעת. יש חולי, לא עליכם, פרזוריאסיס, יודע מה זה נקרא, ועוד כל מיני מחלות אור למיניהם, השם הצילנו, שהן גדלות באדם בגלל שאוכל דגים עם חלב. אז יכול להיות שלאשכנזים זה לא מזיק, לא יודע, יש להם אולי איזה חיסון מיוחד, לא יודע. אבל אנחנו אסור לנו. אז עכשיו יוצא לפי זה, הג'לטין הזה, הוא עשוי מדג, הוא אוכל אותו עם חלב, זה בתוך עוגה חלבית, כל העוגות החלביות יש שם ג'לטין דגים. מה אתה אומר? מה? מעדן חלבי, כן, נו. ג'לטין דגים, מעדן חלבי, אז תיזהר. כן. מה רוצה אתה עכשיו? מהדג? בא? מה זה מהבדל? מי אמר לך מהבדל? שמעת לא נכון. כן. אז ברור אם ככה, כן. מה רוצה שמאי? מה? דג סיני? היום כל הדגים שיש כמו נסיכת הנילוס וכל שאר הדגים שהם בלי אור שמגיעים, אתה צריך לדאוג שיש הכשר של הרבנות. כי הרבנות היום פה, נכון להיום, לא יודע מה יהיה מחר, עד היום זה בסדר. הרבנות מקפידים שכל הדגים שהם משווקים בצורה מסודרת פה בארץ, יהיו כשרים. אבל יש שבלי הכשר של הרבנות, זה יכול להיות בהחלט טרף. אותו דבר יש דגים בקופסאות, או כל מיני, יש את הדג הזה, הרוסים אוכלים אותו, לא שכחתי את שמו. קוויאר, כן, זה טרף. צריך להיזהר, יש כל מיני. יש קוויאר, אומרים מיוחד שהוא כשר, אני לא יודע, אני לא אחראי על זה. אבל בכל אופן צריך להיזהר. אלה כל הדברים האלה זה אסורים. אותו הדבר בצי דגים, מוכרים גם בצי דגים בצנצנות. צריך לדעת מה המקור שלו. היום החנויות מלאות, קוראים לזה מעדניות, אוי ואבוי המעדניות כאלה, זה גהינמיות, זה לא מעדניות. יש להם שם כל מיני מאכלים, שזה אסורים, נבלות וטרפות. לכן צריך להיזהר בזה. אז אם כן, יוצא שזה הסיבה. עכשיו, מה הסיבה של מעלה גרה? כותב הילקוט ראובני, מעלה גרה זה דומה לזה שנותן צדקה. איפה ראינו? ושמה תזכיר אותי את הפסוק, נו, אני עייף קצת היום, תעזור לי. במחצית השקל, איך כתוב שמה? 20, נו! 20 גרה השקל, מחצית השקל, תרומה לשם. 20 גרה, שקל זה שווה 20 גרה. כמה זה שקל? זה לא השקל הזה של שר האוצר, מחליפים אותו כל שבועיים. שקל של תורה, שזה משקל נטו 9 גרם כסף. בדיוק. 9 גרם כסף. 9 גרם כסף זה מחצית השקל. גם היום שאל אותי יהודי אחד, יש דין של פדיון נפש, אבל הרב חידה כתב, שלא עליכם, אם אדם חולה, אז סגולה שייתן 160 פירוטות כסף. אז תשאל את היום כמה זה 160 פירוטות, אז תסתלו את מי אתה שואל, יש בבא, יגיד לך 160 שקל, ויש בבא פודרה, יגיד לך 160 אלף. כל אחד אומר לפי הזה, אבל לא, 160 פרוטות, כמה זה פרוטה? פרוטה של, של כסף, של תורה, זה אחד מחלקי 40 בגרם. כלומר, כך גרם כסף אחד, יש בו 40 פרוטות. נפקה מיניים, אני רוצה כעת לדעת כמה פדיון מעשר שני. פרוטה של כסף. או כמה יוצא צדקה שהוא נותן בויברך דוד, אז לא יפחות משלוש פרוטות. כמה זה פרוטה? 1 חלקי 40 גרם כסף. עכשיו הוא יחשב, זה נקרא פרוטה של תורה. עכשיו היום גרם כסף בערך 2 שקלים גרם כסף. השני שקלים, כמה יש לי 40 שם? 5 אגורות? חלק אותו ל-40, נו. 5 אגורות, בוא נגיד 10 אגורות בטוח יש פרוטה, אפילו פחות מ-10 אגורות היום יש פרוטה. נפקה מן ה-10 אגורות נתת לקופה של צדקה, קיימת מצוות צדקה, אבל פחות מזה ספק. 5 אגורות זה לא, היום בכלל זה יצא מהחוק, הלך חוקי. כן. אז 10 אגורות קיימת מצוות צדקה, יש בזה פרוטה, כך נפקה מן. עכשיו זה 160 פרוטות, יוצא ש-160 פרוטות יוצא לנו בערך 4 שקלים, זה המחיר שלו. 4 שקלים נותן לצדקה, יש בזה 160 פרוטות. נפקא מינה פדיון נפש שעושים בערב ראש השנה, וכן בערב יום הכיפורים. כתבו את זה כל הקדמונים, התחיל בזה רבי חיים ויטל, הוא כתב, מי שעושה פדיון נפש בערב ראש השנה, וחוזר ועושה פדיון נפש בערב יום הכיפורים, ונותן את זה לעניים לפני סוכות, בטוח שאותה שנה יישאר בחיים. רק כתב רבי חיים ויטל. והביא את זה גם הגאון חידה העתיק אותו, והרשש העתיק אותו, כל חכמי הקבלה העתיקו. כמה זה השיעור? 4 שקל. זה 160 פרוטות כסף. 160 פרוטות, סליחה, כן. טוב שתיקנת, תודה שתיקנת אותי. אני, זה, החלפתי. זה 4 גרם כסף, ש4 גרם כסף זה 8 שקלים, אז סליחה. מדובר ב-4 גרם, שזה 8 שקלים. תודה על ההערה. אז אם כן יוצא איפה, שזה כי ב... עכשיו עשינו חשבון פשוט, 40 פרוטות זה גרם. 160 פרוטות זה 4 גרם. 4 גרם שווה היום 8 שקלים, אז זה 8 שקלים. זה השיעור. נפקה מן המחצית השקל, ואתה עושה חשבון. כמה עולה 9 גרם כסף? 9 כפול, אמרת 2, 18 שקל. עכשיו, פדיון הבן, נולד לך בן בכור או נכד, שירבו כאלה בישראל, אז נולד לך בן בכור, צריך לתת 5 שקלים לכהן. כמה זה 5 שקלים? אז שוב, אתה תעשה 90 גרם כסף. כי מחצית השקל זה היה 9 גרם. עכשיו לא 9.6, כל הזמן חשבו שזה 9.6, כי חשבו שהדרהם הוא 3.2 גרם, ולא נכון. הדרהם זה 3.0. כי היום יש לנו את הדרהם, רואים את זה במצרים. זה עד לפני 80 שנה, היה דרהם, זה היה משקל חוקי שהיה הולך בשוק, והיה דבר ידוע. כי הרמב״ם דיבר בדרהם. אז באו הפוסקים, ולא ידעו, בא הרב טוקצ'ינסקי עליו השלום, וחשב אז, עשה חישוב לפני 60-70 שנה, שהדרהם זה 3.2, ולהי, זה 3.0. אז אם כן יוצא 90 גרם כסף, זה סכום של 5 שקלים של פדיון הבן. אז כמה זה, רגע, שמי, מה קרה לך היום? בוא. אז כמה זה 90 גרם כסף היום? נו, שמי. 180 שקל. מה 150? כל דבר אתה תוריד. 180 שקל. אז תן 200 ונגמור עניין. נו, מה רצית עכשיו? מה הם? אז כתב הגאון חידה, כתב הגאון חידה, סגולה שאדם הבן שלו יחיה ולא יקרה לו שום אסון, שישלם את מלוא הסכום לכהן. אז לא חייב לתת לו דווקא את 5 שקלים שהם מטבעות של כסף, זה להידור. יכול לתת לו גם כל דבר ששווה כסף, כך כתוב שולחן ערוך, כך פסק הרמב״ם. והוא עדין גם את השטרות, יכול לתת לו 200 שקל בשטרות. אבל זה שהוא עושה את זה, שישלם לו את מלוא הסכום. אבל לא ייתן לו 50 שקל ויקח את 5 שקלים ועל זה ייתן, זה חבל. הילד שלו רוצה שיחיה, שלא יהיה לו שום אסון, ככותב הגאון חידה. שלם מלוא הסכום, בזה יהיה בטוח, סמוך ובטוח, שהבן שלו יחיה. אז עכשיו נחזור לענייננו, מה קרה לך היום, שמי? מעלה גרה. מה זה מעלה גרה? אומר, תזכור את 20 גרה שקל, מחצית השקל זה 10 גרה, 9 גרם כסף, אמרנו, זה 10 גרה. אומר, מעלה גרה, אותה בהמה שהיא מעלה גרה, זה כמו אחד שנותן צדקה. מה פירוש? אדם שנגיד קנה אוכל לבית, הוא לא אוכל לבד. הוא אומר, בוא, תאכל איתי. או נגיד, קנה איזה קרקרים, אני יודע מה, ופלים, משהו, מכבד את השני, הוא חצי הוא אוכל, חצי השני אוכל. זה קדוש, זה טהור. אבל ההוא לא מעלה גרה. השפן, הארנבת, אל תגדל שפנים, שם אמרתי לך. אז זה, הוא לא מעלה גרה. כעת זה תמה, וכן גם החזיר. למה קוראים לו חזיר? כל הוא אוכל. עכשיו מי שאוכל לבד, קוראים לו חזיר. התרנגול, הגמרא אומרת, למה התרנגול הוא כשר? שהוא בא לאכול, אתה ראית את התרנגול פעם? שמי. איזה צבע? לא, זה לא התרנגול הזה. הוא תרנגול שהוא בא לאכול, לפני שהוא אוכל, הוא צועק קוקוריקו, הוא מסתכל לצדדים. למה? אומרת הגמרא, הוא קורא לחברים שלו, מצא 2 גרגירי אורז. הוא לא אוכל לבד. לפני שהוא אוכל, הוא צועק, הוא קורא לכולם. זה סימן של טהרה. אז זה טהור. אבל הכלב, הוא תמה, הוא אוכל לבד, מגרש את האחרים. הוא רוצה לאכול לבד. אז זה הסימן של מעלה גרה. אחר כך, מה יש? מפריס פרסה? זה לשון שנותן פרוסה לעני. פרוסה, פירוש המילה פרוסה, זה לא מה שהיום לחם פרוס. פרוסה זה חצי כיכר. לשון המשנה, פרוסה, כיכר שלם. כיכר של חזל זה שיעורו בערך 0.5 קילו. עשינו פעם חשבון, שהגמרא אומרת כיכר, היו עושים כל כיכרות של 500 גרם. ואז הוא שהיה חותך 0.5 לעצמו, 0.5 לשני. הוא יושב לסעוד לבד. אז זה נקרא פרוסה. כמו המצה שבליל פסח, אנחנו פורסים אותה. דרכו, אומרת הגמרא של עני, בפרוסה. פרוסה, 0.5 פרוס. אז זה שפורס ידו לעני, וכן פורס כפו לתת צדקה, פורס כפו לעזור לשני, זה סימן של טהרה. והוא לא, הוא יש לו מידות אכזריות. ולכן, אומר הזוהר הקדוש הגמל, זה כנגד גילוי עריות, חזיר כנגד שפיכות דמים. והשפן כנגד עבודה זרה. שפן כנגד עבודה זרה, לכך תראה, כל הנוצרים מגדלים שפנים, והם אוכלים שפנים גם. זה דבר ידוע. אנחנו שהיינו ילדים, עוד היו המיסיונרים פה מסתובבים, והיה להם בחיקם שפנים. מה הם עושים? לארוחת ערב, חותך אותו בסכין, שם אותו על האש ואוכל. שפן לארוחת ערב, כן? שפנים. אז זה עבודה זרה. שפן כנגד עבודה זרה. גמל כנגד גילוי עריות. כן, הגמרא אומרת, גמל, אם יהיה מישהו, איזה בעל חי או אדם, שיבוא בשעה שהוא הולך אצל בת זוגתו, הוא יהרוג אותו במקום. אז הגמל זה לשון גילוי עריות. אחר כך נשאר החזיר, חזיר זה שופך דמים, שנאמר, חסמנה חזיר מיער. זה עין של רשעים, תלוי העין של מיער, כתוב בתהילים למעלה, תלוי כזה. אז זה עין של רשעים תלויה. מה פירוש עין של רשעים תלויה? לעתיד לבוא, כל הרשעים יחזרו בתשובה. למה? יוציא להם את העין, שאי רשים. רשים זה רש, עני, ידלים. הרשע מאיפה הוא נהיה חצוף, עזבנים? יש לו ממון, יש לו תפקיד, יש לו כוח, יש לו עוצמה. תקח ממנו את העוצמה שלו, זה עין של רשעים תלויה. אז לא יהיה שווה כלום. לא יהיה בו שום דבר. אז זה אומר, האוכל נבלות מתגלגל בכלב. כן, זהר האדם במאכל שלו, שלא יאכל דבר שהוא אסור. הרמב״ן כותב, נקרא לכם את לשונו. ראיתי בספר ניסיונות שחלב חזיר, היונק ממנו, הוא נעשה מצורע. כי יקנה סגולות רעות. ולכן גם אלה שיש להם סנפיר וקסקסת, הם שוכנים למעלה, והמים שלהם צלולים, ואילו הדגים שאין להם סנפיר וקסקסת, הם יורדים לקרקעית הים, והם טמאים, והים שם עכור, וממיו עכורים, ולכן יש בהם לחה קרה, והיא גורמת מוות לאדם, מרבינה. זה הדגים הטמאים יכולים לגרום מחלות ודברים שליליים לאדם. ואילו העופות, הדורס הוא חם ואכזר, ומי שאוכל ממנו מוליד מרה, שרופה ואכזריות לעולם. אבל האוכל, הוא אומר, מהעופות שהם תאורים, אדרבה, קונה מהם מידות של רחמנות. כי יש בהם רחמנות, כי הם עדינות והם יותר... אומר לכן, העופות הטרפים או הבהמות האסורים מולידים חולאים רעים לאדם. והנכשל באיסורים האלה, בר מינן, אומר, בניו יבואו ויהיו חס ושלום לא טובים, והניצל מאיסורים אלה יוליד בנים הגונים, קדושים וטהורים. זה כמה אוכל משפיע, אפילו איזה ילדים. יש זוהר קדוש שהזכרנו בפרשת משפטים, הלא תבשל גדי בחלב אמו, אומר שם הזוהר הקדוש, שידע האדם, מי שאכל בשר עם חלב, 40 יום, באותם 40 יום, אם יוליד בן, הבן הזה יהיה רשע, רע ומצורע. כל כך חמור, כי יש על פניו של אותו אדם שאכל, אפילו בטעות, בשר עם חלב, יש עליו דמות של איזה מזיק דמה, איזה שד רע. ואם בתוך, ו-40 יום השד הזה יש לו רשות להיות על האדם. ואם בתוך ה-40 יום האלה הוא יוליד בן, השד הזה ידבק בבן הזה, וכך כל חייו ילווה אותו, השם הצילם. שתראה כמה חמור, עניין של למה, זה אפילו בשר בחלב, זה טהור וטהור. ואנחנו בדרך כלל בדינת הערבות אומרים, יש בזה נת ברנת, להתרה, נותן טעם בר, נותן טעם להתרה, כי הבשר לבד טהור, והחלב לבד טהור, זה לא דומה, נבלות וטרפות זה יותר חמור. אז לך צאה וחשוב מה קורה בנבלות וטרפות. לכן כמה צריך זהירות, כמה צריך שמירה. זה דבר האדם שולח את הילדים שלו לפעמים ללמוד בכל מיני מקומות, או לפעמים סתם, שולח, אומר, שלחתי את הילדה לשיעור נגינה, אז מה? אבל זה שמלמד אותה נגינה, או הבחורה הזאת שמלמד אותה נגינה, אוכלת בשר בחלב, יש עליה מזיק תמה, מתמת האוויר של הילדה שלך. האדם צריך להיזהר, להתרחק מכל המקומות האלה ודומים להם. אפילו האווירה שמה יכולה להשפיע. דיבור של אחד כזה משפיע. כל שכן, על אחת כמה וכמה. כמה צריך לי זהירות, שלא יהיה חס ושלום. האדם לא יתערב בו כהוא זה. עכשיו, עוד חלב ודם, כותב הרמב״ן, הם מטמטמים את האדם, כמו שהפסוק אמר, ונתמתם בם. והעופות הדורסים מביאים לאדם עזות, אומר והארנבת והחזיר, מי שאוכל מהם, הם שוברים ומעקמים את ההבנה של האדם, ואפילו אכל מהם מתערובת שלא בידיעה. לכן יש כאלה שהיו נזרים, אפילו התרופות שהיו לוקחים, שלא יהיה חס ושלום. לדוגמה, יש היום הקפסולות, זה עשוי מזלטין. אז הקפסולות עצמה מותר לבלוע אותן, כי אין בהן טעם. אבל יש חסידים ואנשי מעשה שמפחדים. הקפסולות האלה אולי עשויות מדגים טמאים, אז פותחים אותן ושופקים את התחולה לתוך כפית, ואפילו שזה מר, בולע את זה כדי לא לבלוע, שהקפסולה לא תהיה בקיבה, אפילו שהגוף לא ניזון מזה, לכאורה זה נמס והולך פסולת. שלא יתערב בגוף של האדם שום דבר אסור. כמה הדבר האסור יכול לגרום, חס ושלום, לגרום רע לאדם. כן, גם אדם שהולך לתרום דם, יתפלל לפני, לפני שהוא תורם דם, יתפלל ריבונו של עולם, יהי רצון שהדם שלי ינתן ליהודי שומר תורה ומצוות ויחיה נפשות. לא ייקח אותו איזה מחבל או איזה רשע, כמו שהם היום לכתרת בבית חולים הדסה, מה הם נותנים להם למחבלים, מה מאכילים אותם ומשקים אותם. חינם אין כסף, אחר כך משחררים אותם עוד. אז צריך האדם להתפלל, כמו החכם לציון היה אומר, שאתה הולך לשלם ארנונה, או שאתה משלם מס הכנסה, תפלל לפני זה, יהי רצון ריבונו של העולם, הכסף שלי הוא טהור, ואני יגעתי וטרחתי עליו עד שהשגתי אותו. יהי רצון מלפניך, שהכסף הזה ייהנו ממנו אנשים ישרים, תלמידי חכמים וצדיקים, ולא ייהנו ממנו אנשים שהם לא הגונים. ואחר כך ילך ללשכה של בית המשפט והיועץ המשפטי בכנסת וכו', וכל השמע. פלל שזה ילך למקום טוב, פחות יסללו בזה כביש, שיסעו על זה לבית כנסת, או איזה, יבנו שם איזה גדר ליד בית הכנסת, או ילך תקציבים במקומות טהורים. זה אדם צריך להתפלל. אותו אדם גם תדעו בתשלום מים. אמרתי לכם כמה פעמים, אני בדקתי את זה עם חברת הגיחון. חברת הגיחון, הם גוזלים אותנו. הם קונים מים ממקורות, ולנו הם מוכרים את זה פי תשע, ממה שזה שווה. פי תשע. זה כמו הדלק של המדינה, אותו דבר, זה אותו רשעות. עכשיו ליטר דלק, כל ליטר דלק שאתה ממלא, לא משנה מאיזה סוג. 90 אוקטן, 96 אוקטן, שמה איזה אתה ממלא? 100 אוקטן. המדינה לוקחת 2.20 שקל לליטר. אתה הבנת את זה? אז הם אומרים, הדלק עליו, אבל רשעים, תורידו פה, מה אתם גוזלים את האנשים? 1.5 מיליארד לחודש הם גוזלים מאיתנו עבור הבנזין. ואחר הוא אומר לך, האוטובוסים עולה והמוניות עולה, מסכים מי נוסע באוטובוס? העניים. גוזלים את העניים. אז הבנת את זה? אז לפני שאתה משלם, אתה קונה דלק, אתה הולך לקנות דלק, למלא דלק. תגיד, ריבונו של עולם, שהשתי שקל 20 על כל ליטר, שילך למקומות טובים. אתה משלם מים, אז חלק 1/9 זה אתה תשלום עבור המים. 8 חלקים הנותרים זה הולך לעירייה. אז הם עושים בזה מופעים ורקדניות, שם מצילן וצלם בהיכל.